אז בואו נתחיל. בפרשה שלנו, זה בעיקר פרשת שלח, זה בעיקר על מצוות, אבל, סליחה, על הנרטיב, על מה שקרה ממרגלים, אבל יש כמה מצוות, ויכול להיות שיש מצב ויש מקום באמת להבין איך המצוות האלה קשרות לפרשה. לגבי המצווה, בסוף הפרשה, עוד פעם אני אומר, שזה מצווה של ציצית, שם מאוד קל לקשור את זה, אני אומר, זה לקשור בלי, לא התכוונתי להגיד את המילה הזה, לקשור את המצווה לנרטיב, וזה בגלל המילה תותורו, ולא תותורו, והם הציווי שלהם לתור את הארץ. אז כנראה שפה יש לנו איזשהו קשר בין המצווה של תצית לבין מה שקרה עם המרגלים. אבל בכל זאת, בואו נסתכל ביחד על על הפסוקים. אגב, השיעור הלילה זה לילוי נשמת מיילה בת צבי, היא ניצולה שואה ששרדה את איבדה את ההורים שלה, הגיעה לאמריקה, היה לה ילדים, נכדים, 21 נינים, אז כנראה שהיא ניצחה, אבל השבוע היא נפטרה. ולרפואה שלמה לידידנו יחזקאל בן יוכבד פרחיה. טוב, ויאמר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורתם, ונראו ציצית כנף פתיל תכלת. אז אנחנו מכירים מכירים את המצווה. ויהיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ובאמת אני רוצה להבין מה הביטוי הזה, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרניכם. מה באמת הכוונה של הפסוק, ויותר מזה, בעולם ההלכה, לאן זה הגיע. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לכם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אגב, אפשר לשאול שאלה בשבת, איזה פסוק בפרשה מתחיל ומסיים באותו שלוש מילים? והתשובה היא, אני השם אלוקיכם. הסיבה שאנחנו לא זוכרים את זה לפעמים, בגלל שבראש שלנו זה מסיים אמת. אמת כמובן, זה לא חלק מן הפסוק, זה לא נמצא בתורה, בהקשר הזה, אני השם אלוקיכם, וגם מסיים באותו שלוש מילים, אני השם אלוקיכם. אני חושב, זה הפסוק היחיד שיש יותר משלוש מילים שמתחיל ומסיים באותו שלוש מילים. אז איך מבינים את הפסוקים האלה, או את הביטוי הזה, ולא תרחרי לבבכם וחניכם? אז גמר בנדרים, שם בכלל אותו גמר בנדרים, מתייחס הרבה במה שנקרא בינו לבינה, עניין של יחסים, של אינטימיות, ובאמצע הסוגיה שאומר, מכאן אומר רבי, אל ישתה אדם בכוס זה, ויתה עיניו בכוס אחר, אמר אבינה, לא נצרכה אלא אפילו שני נשיו. אז מה הכוונה פה? הכוונה שאסור לבן אדם שקיים יחסים עם אישה אחת, והוא חושב על אישה אחת. זה לא תטור אחרי לבבכם. ורבין אומר, אפילו יש לו שני נשים. יש קבלנים כאלה שאנחנו מכירים. אבל כתוב שבכל זאת, בן אדם נמצא ביחד עם אישה אחת, הוא צריך להיות ביחד איתה, גם בלב, גם בנפש, גם במחשבה. והגמר משתמש בעניין הזה, לא תרחרי לבחם וחניכם, בעניין הזה. יש ירושלמי, ואחת הסיבות שירושלמי הזה חשוב, בגלל שהרבה חכמי אשכנז, אצל הראשונים, הביאו את הירושלמי הזה. הם אהבו את זה. רבי לוי אומר בני שעשרת הדיברות כולם בהם. השאלה פה, למה אנחנו קוראים את כל הקריאת שמע? אז אומרים שהקריאת שמע ועשרת הדיברות, יש איזשהו קשר ביניהם. פה המילים בלי ניקוד זה פירוש של הידיד נפש. אנוכי השם אלוקיך, מרומז בשמע ישראל השם הקדוש השם אחד. זה מצווה של קהל אחד. נחזור לזה בהמשך, בלי נדר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. השם אחד, לא תישא את השם השם אלוקיך לשווא, ואהבת השם אלוקיך. וכולי. אני לא אקרא את כל מילה ומינה, אבל פה בהמשך כתוב תגנוב, לא תנריך את שחר, וסוף. כן. פה בזיין באמצע, לא תנאף, ומראיז מילים, לא תתורך ולבכם ורחניכם. אז עוד פעם, זה לא היה סתם הגמר לפני כן, במסכת נדרים, התייחס לעניין של זנות, או אפילו זנות במחשבה, לגבי הכוונה, זה לא תתורך ולבכם ורחניכם, אלא גם כן אנחנו רואים שהירושלמי פה אומר שיש, שוב, יש השוואה בין קריאת שמע לבין עשרת הדיברות, אבל דווקא לגבי החטא הזה, לא תנאף, זה כמו ולא תורך הרי לבחרים וחניכם, ועל זה אנחנו צריכים להבין למה זה. אמרתי שהרבה ראשונים של אשכנז הביאו את זה, אז רק הבאתי אחד, אבל לא לומדים שום דבר מזה, אלא שהוא מצטט את זה, וזה הרביה, אחד מבעל התוספות. אז הוא מביא, הוא אומר, וראיתי בתלמוד ירושלמי, והוא מצטט את זה, ולא תנאף ולא תתורו. אבל כמו שאמרתי, אני יכול להביא עוד 10 דוגמאות של ראשונים שמביאים את הירושלמי הזה. אז גם בספרי, זה מדרש הלכה, ולא תורך ולבבכם, זו מינות. אגב, מינות, פה זה לא עניין של מין, מינות זה כפירה. קניין שנאמר, הוא מוציא, אני מר ממוות את האישה ראשי מוצדים, אבל זה מעניין, זה מינות, ואז מר ממוות, אבל זה מביא פסוק מקהלת, ואני לא נכנס לכל עניין פה, אבל בכל זאת, זה מינות, אבל באחרי עיניכם, זו זנות. ומביא פסוק. אגב, רשי אומר משהו מאוד דומה, אם אני לא... אבל בכל זאת... יש לנו הקשר בין הביטוי הזה, זונים אחריהם, זה גם כן נמצא לגבי עבודה זרה, ולא יזבחו עוד במקור שבע את זבחיכם לסעירים, אשר הם זונים אחריהם. אז, אבל באמת המילה זנות או זנים, זה מה שקרה פה. שבפסוק בעצמן, אני חוזר לפסוק, מה כתוב פה? לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מה שחזל שמו לב שיש מילה זנות פה. ובגלל שזנות נמצא בפרשה, אז מיד הם מצאו איזשהו הקשר בין הפסוק הזה, לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לעניין של זנות. וזה באמת הסיבה גם לירושלמי וגם בשביל הבבלי, בגלל שהם הרגישו שיש איזשהו צד של זנות פה. ברבנו יונה, עוד רבנו יונה בהמשך, הוא אומר מחשבות, אבל רגלים, הוא אומר לרוץ לרעה, הוא רואה את זה עניין כללי, לא תורך רואה לבבכם ורחניכם, מה שאתם עושים אחריהם, מה שמביא אתכם לעניין של חטא. הסמג פה מביא לנו כמה וכמה סיבות, בואו נלמד את הסמג. אגב, בין כל הראשון באשכנז, מי שאולי היה... הוא היה מושפע מן הרמב״ם הכי הרבה, זה היה סמג. אני רגיל לדרוש לרבי מלשון זה, במקור 11. שלושה דברים רצה הקדוש ברוך הוא להזכיר על ידי מצוות ציצית. מאדון עולם ומניסי ים סוף ומניין המצוות, שראי תחילת דומה לים, הראינו זוכרים ים סוף על ידו. וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לספיר, וספיר דומה לכיסא כבוד, כל זה גמר במנחות. שנאמר כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ומניין המצוות שהרי ציצית חסר יוד, אחרונה, זה כתוב חסר בתורה, ועולה בגמטריה 600 חסר 10. ויש שלושה פעמים ציצית חסרים כולם, ואני אדלג קצת. ושלושה דברים הנזכרים על הזכירה, וזכרתם את כל מצוות השם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתיכם ממצרים, הול וכתוב שקל ותלה בה כל המצוות. רואי אדם להיות זהיר במצווה זו. אז דבר ראשון אומר, זה יש איזשהו תזכור לכל מצוות. וגם כתוב בה, אני השם אלוקיכם, לשני פעמים, ולא בבית הכנסת בלבד, זאת אומרת, אני השם אלוקיכם, זה התחלה של הפסוק בסוף הפסוק. מה זאת אומרת? ולא בבית הכנסת בלבד, אלא בשווקים וברחובות, ששם צריכים יותר עזרה, לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הוא אומר שאני השם אלוקיכם בבתי כנסיות, ואני גם כן, אני השם אלוקיכם מחוץ בבית כנסת. אנחנו יודעים, יש יהודים שיהודים מצוינים בבית כנסת. אגב, גם יש יהודים לא כל כך מצוינים בבית כנסת, אבל יש אלה שמצוינים בבית כנסת, מתפעלים ממש בהרבה כוונה וכולי, אבל יוצאים מבית כנסת, business is business, זה משהו אחר לגמרי. אז פה מה שכתוב, אני השם אלוקיכם, זה עניין של בבית כנסת וגם כן חוץ מבית כנסת. זה דבר השני. ואז הוא מביא בסוף, הוא מעשה באחד, שבא לידי עבירה, ובשעת עבירה ראה ארבע ציציותיו ונזכר, הוא פירש מעבירה כדית באמת בפרק התחילת. אז זה ראוי ללמוד את האגדה הזו, נקרא את זה לא ממש בעיון, אבל אני אסביר מה באמת הנקודה, ובואו קודם נתחיל לקרוא. תניה, אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה שאין מתן זכורה בעולם הזה, ולעולם הבא אין יודע כמה. זאת אומרת שזה מצווה שעוזר לנו לעולם הזה, וגם כן עולם הבא זה אפילו בלי תיאור כמה גדול מצווה זה. ציון עולם במצווה ציצית. מעשה בזה אדם אחד, אז עכשיו אנחנו לא יודעים מי האדם הזה, איזה סוג מן אדם הזה, איזה מה טיבו. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציצית. אז זאת אומרת שזה בן אדם שמכל המצוות היה דבר אחד שזה היה המצווה שלו. שמע שיש זונה, אז קודם כל אני רוצה עכשיו להצביע עוד פעם. הסיבה שלפי האגדה פה מביאים את עניין של זונה ביחד עם ציצית, זה בגלל לא תתור אחרי לבכם ורחי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זאת אומרת, במחשבה של חזל, יש איזשהו עניין של ציצית וזנות, אגב להפך, שציצית יכול להציל מזנות, אולי לפי הפשט, בן אדם שהולך לעשות משהו לא ראוי, הוא מסתכל ורואה שיש לו ציציות, וזה לא ראוי, זה לא כדאי, זה לא יכול להיות. אבל פה בהגדה הזו זה הרבה יותר מעניין. שמה שיש זונה בקרחי הים, שנוטלת 400 זהובים מסחרה, ועוד פעם אני רוצה לעצור, יש כבר בעבוד הזרה על ולזם בן דורדיה, או בן דורדיה, שהוא גם כן, ממש אותו ביטוי, אותו לשון פה, שהוא שמע שיש אישה אחת, שנמצא במקום בקרחי הים, וגם לקח את כיס תנרים בסחרה, אז אולי זה אותו בחורה, אולי זה אותו אישה. יש מה שנקרא Theory of Conservation of Prostitutes in the Talmud. אם זה נכון, אז בדיוק זה מוכרח להיות אותו אישה. אז מה כתוב פה? אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא ויושב הפה, סליחה. דילגתי קצת. אז שמע שיש זונה בקרח הים, שנתת 400 זהובים בסחרה. שיגר לה 400 זהובים, הוא שלח לה, צ'ק. וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו, הלך וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמר לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא ויושב על הפתח. אמר לה, ייכנס, נכנס. הציע לו 7 מיטות, 6 של כסף ואחד של זהב. ובין כל אחד ואחד סולם של כסף, ועליונה של זהב, ועלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה. ואף היא עלה לשב עירום כנגדה, בואו ארבע ציציותיו, וטפחו לו פניו, וקיבל סטירת לחי מן הציציות שלו, נשפט וישב על גבי קרקע. ואף היא נשפטה וישבה על גבי קרקע, אמר לו, גפש של רומי, זה לשון של שבוע, שאין אני מניחתך עד שתאמר לי, מה מום ראיתי בה? ראית בי, זאת אומרת, פה יש אישה מקצועית, מאוד מאוד יפה כנראה לפי הסיפור, ואולי זה הבחור הראשון שסירב להיות איתה, ובאמצע הוא הלך. אמר לה, העבודה, אז הוא גם כן אומר לשון שבועה, אבל העבודה זה מלשון של בית המקדש, שלא ראיתי אישה יפה כמותך, אלא מצווה אחת. ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה. אגב, עוד פעם, זה כאילו יש לו רק מצווה אחת. וכתב בה, אני השם אלוקיכם שתי פעמים. עוד פעם, שתי פעמים, עוד פעם בדיוק הזה, אבל אני אשם על כך, מתחלת הפסוק, פסוק ופסוק, מה שראינו לפני כן בבית הכנסת וגם כן בשוק, אבל עכשיו כנראה לא רק בשוק, אלא גם אצל זונה. אני הוא שעתיד לי פרה, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עליי כארבע עדים, ארבע ציטיות. אמרה לו, איני מניחתך עד שתולר ממה שמך, ומה שם עירך, ומה שם רבך. ואולי זה באמת החידוש הכי גדול פה, שהיא הבינה שזה בחור ישיבה. איך היא הבינה שבחור ישיבה? זה באמת פלא פה. אז לא יודע. אולי היה לו כובע, אולי לא יודע, כיפה סוגה, לא יודע. והיא הבינה שבחור ישיבה, אז היא רוצה לדעת יותר, רוצה לדעת איפה אתה לומד, אבל ממשיך אומר, ומה שם בית מדרשך שאתה לומד בו תורה? אז כנראה, היא הבינה, לא יודע, ציציות, לא יודע. כתב ונתן בידה. לא יודע, התבייש, לא יודע, אבל גם כן מעניין, זה הופך להיות בחור ישיבה שילמד, ורק יש מצווה אחת, אולי רק מצווה אחת שלוקח ברצינות. עמדה וחלקה כל נכסה, שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נעלה בידה, חוץ מאותו מצאות. ובאת לבית מדרשו של רבי חייא, אמר לו רבי, צווה עליי ויעשוני גיורת, תגיד לי למה לעשות, אני רוצה להיות גיורת, אמר לביתי, שמנייך נתת באחד מן התלמידים? הוציאה כתב מידיו ונתת לו. אמר לה, לכי זכי במכוחך. אותו מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בטרס, כנראה הרב הכיר וידע בכל הסיפור, זה מתן שכרו בעולם הזה, עולם הבא, אין יודע כמה. אז כל הסיפור הזה, זה בא באמת, כמו שאמרתי, זה יש עניין של הזונה, ויש עניין שאתם זונים אחריהם, ולא תטור אחרי לבבכם וערכי עיניכם, פה יש בן אדם שהוא מת, הוא הלך אחרי, הוא הלך רחוק אחרי, היצע הרע שלו והגיע לו לאיזשהו מקום, במקום לעבוד את השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל, הוא פה בזבז את הכסף שלו, אבל בסופו של דבר, מה הציל אותו, מה שהציל אותו זה הציציות. אבל בסופו של דבר יש happy ending פה, יש סיפור מעניין שהזונה הזה התגיירה והפכה להיות אשתו, ככה זה המשמעות של הסיפור. אבל עוד פעם, עניין הזה של ציצית, יש כסור ולא תתור אחרי לבכם ואחרי עיניכם, יש עניין של זנות, ועוד פעם אני אומר בגלל הלשון של זנות.
אבל
כן, סליחה?
שבה שחורה לא לוקחים גיורת.
אז אתה חושב זה איזה שיבה?
לא, ישיבה שחורה זה לא היה.
שיש רב חיה.
ישיבה שחורה לוקחים זונה, זה תשאלת השאלה הזאת.
לא לוקחים גיורת.
אז יפה, שזה כל התמיעה שלך בסיפור, זה רק עניין הזה, איזה ישיבה, שהוא סיפר לראש ישיבה, שלא תבייש להגיד לו לאיזה ישיבה. תגיד לי בחור ישיבה אחד, שהזונה שלו שואלת, איזה ישיבה אתה לומד, והוא חותם לה. נו, זה השאלה שלך.
זה צורך עיון בדבר.
צורך עיון. כנראה שאתה מאוד יפה. מה אני יכול להגיד? כנראה שהיה לה את היכולות שלה. אבל טוב, היה מצוין שהבאתי הסיפור הזה, אני כנראה שיש דבר אחד שלא תשכחו מהשיעור הזה, שלפחות את הבחורה שנמצאת במנחות, דף ממדלת, בסדר. השארי תשובה, עוד פעם, רבנו יונה, עכשיו זה קצת יותר ממה שראינו לפני כן, ולא תטור אחרי לא פנום רכן איכם, הוסהרנו בזה שלא לחשוב לעשות עבירה בכל דבר פשע וחטא. זאת אומרת, הוא מבין לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה שאתם זונים אחריהם, זה לא עניין של זנות. מה העניין הזה? זה כלל, זה בכלל, בן אדם שעושה עבירות, שלא, אל תעשה עבירות. זאת אומרת, תסתכל בציציות ותעשה מצוות. הרמב״ם, ובעיקר רציתי להגיע לרמב״ם היום, הרמב״ם בספר המצוות כותב ככה, המצווה ממזיין, היא שהזהרנו שלא לתור אחרי לבבינו, עד שנאמין דעות שהם הפך הדעות שחייבתנו התורה, אבל נקצר מחשבותינו ונשים לגבול, תעמוד אצלנו, והוא מצא תורה ואז הורתה. והוא אמרו, יתעלה ולא תותר אחרי לבכם ורחי עיניכם. אז מה הרמב״ם עושה? הרמב״ם הפך את כל העניין הזה, הוא שכח את הזונה, והוא שכח את הלא תנאף, הוא שכח את לחשוב על אישה, להיות אישה אחת ולחשוב אישה אחרת. פשוט הוא הסתכל על זה בצורה לגמרי, וגם כן תשימו לב, זה אחד התרי"ג מצוות לפי הרמב״ם, מצווה ממזיין, שלא תותר אחרי לבבינו. אבל אצל הרמב״ם יש עניין של אמונה. עד שנאמין דעות שהם הפך הדעות, לא תטור אחרי לבבכם וערכי עיניכם, לפי הרמב״ם, זה חטא של מחשבה. כל החטא פה זה לא החטא פיזית, זה חטא של מחשבה, שאסור לבן אדם להגיע למצב שהוא לא יאמין. והוא אמר, לא תטור אחרי לבבכם וערכי עיניכם. ולשון ספרי, ולא תטור אחרי לבבכם, זה מיניות, זה משהו מלפניכם, זה עניין של כפירה. כעניין שנאמר, מוציא אני מר ממוות וכו', וזה הסיבה שהבאתי את זה לפני כן. ואחרי עיניכם, זו זנות. כעניין שנאמר, והביא את פסוק אצל שמשון. אבל בכל זאת, זה מאוד מאוד, ורוצה ואומר זו זנות, המשך אחרי הנאות, והתאוות, הגשמיות, ותעשה גם מחשבה, ואין תמיד. אז הרמב״ם עושה משהו מעניין פה, בגלל שאצל הרמב״ם זה לא ממש זנות, זנות זה עניין של תאווה. עניין שהתאווה זה בכלל, בן אדם, ואגב, יכול להיות משהו יותר עמוק ממה שאנחנו הגענו עד עכשיו, אבל אצל הרמב״ם יש מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה פה, לא תטור אחרי לבבכם. מה זה אחרי לבבכם? לעשות, לחשוב על כל מיני דברים שמביא לבן אדם לכפירה, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה עניין של התאוות בעולם. בן אדם רואה כל תאוות. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. האם מישהו יודע מה זה ביטוי בפסיכולוגיה? Cognitive dissonance. אין לנו מושג מה זה. Cognitive dissonance. אז מצוין, אז יכול להמציא כל מה שאני רוצה. אני אסביר את המושג. היה איזשהו פסיכולוג שלקח את הקרדיט על זה בשם פסינגר, והוא אומר שיש מצב כזה ככה, בן אדם יחשוב ויאמין לדבר שיש לו סיבה להאמין בדבר הזה. אז עוד פעם, אני יודע שזה עדיין לא היה מובן. בואו נגיד ככה. בואו נגיד שאני רוצה לקנות שעון. ואני קורא מאמר אחד שאומר, השעון הזה זה יקר ולא שווה הכסף, ויש הרבה שעונים יותר טובים. אז מה יקרה? אני לא קנה את השעון הזה. אבל מצד שני, מה קניתי את השעון הזה? ואחרי זה אני קורא בדיוק אותו מאמר. אז מה קורה? אני אגיד, איזה שטויות זה? מי כתב את המאמר? מי הוא בכלל? איך הוא מבין? מי שילם לו להגיד את זה? אולי התחרות שלו מו. זאת אומרת, הראש שלי כבר יעשה כל מיני דברים בגלל שאני לא רוצה. זאת אומרת, כשיש לי איזושהי השקעה, איך אני אגיד את זה? רגשית בעניין. אגב, ההשקעה הרגשית גם כן יכול להיות בגלל שבזבזתי כסף. יש לי איזשהו...
יש לזה תרגום ישיר בעברית בחדר.
כן?
פשוט חי בסרט.
Cognitive dissonance, זה חי בסרט?
כן, זה מישהו שחי בסרט. הוא מאמין למשהו שפשוט... זה לא אינקונסטנציה עם האמת.
אבל עוד פעם, מה שמעניין פה, שרק אחרי שיש לך את העניין הרגשית, אז הראש שלך עובד בשביל הרגש. זאת אומרת שבן אדם שמאמין ב-100%, לא משנה מה הוא מאמין. אז השאלה, למה הוא מאמין? אז אם הוא מאמין בגלל שאינטלקטואלית הוא הגיע לאותו מסקנה, או בבחינת רגשית, יש לו משהו שמביא אותו למצב הזה. מה אני אומר בסופו של דבר? מאוד מאוד קשה לנו לדעת מתי הראש שלנו ישר, ומתי הראש שלנו עקום. אתה אומר חי בסרט, מצוין. אבל איך אתה יודע שאתה חי בסרט עכשיו? בגלל שאתה רוצה להאמין. Man believes and he wants to believe and disregards the rest. זה בפורש בסיימן וגרפונקל. נו. לא, זה כל עולם, זה לא רק השכנים שלנו, זה כל עולם. כל אחד מאמין ב-100%, ברמה חברה וכו' וכו', אבל זה לפי הרגש שלו. ואני חושב מה שהרמב״ם אמר פה, מה שהרמב״ם עשה פה, שבאמת יש עניין לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ושאתם זנים אחריהם. הוא מתחיל בעניין של של הראש, שלא כל אחד יבין, ואחרי זה, אבל עניין של תאווה, בגלל שהתאווה שלך זה בסוף שיצדיק את הראש שלך, ואז אתה תגיד כל מיני סיבות למה הדבר הזה ההרסני זה באמת הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בחיים שלך. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין שאפילו האינטלקט שלנו לפעמים זה לא פועל לבד. זה לא, אי אפשר לסמוך על זה ב-100%, אולי 90%. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו איזשהו שילוב בין רגש לבין אינטלקט, אבל כל אחד יודע איפה אחד מתחיל ואיפה השני מסיים. אתם יכולים באמת להצפיע בדיוק במקום הזה. עכשיו זה רגש. לא, עכשיו זה אינטלקט שלי. אבל זה באמת בעיה. בוא נחזור לרמב״ם, לראות עוד פעם מה הוא אמר פה, מה הוא כתב פה. ולראות אולי רואים את מה שנראה פה. עוד פעם, ב-14, היא שהזהנו שלא לתור אחרי לבבינו, או שנאמין דעות שהם הפך הדעות שכיוונו לתורה, אלא אבל נצר מחשבתנו ונשים לגבול תמוד אצלו, והוא מצוות תורה ועזרת תורה. והוא אמרו יהיה תלב, לא תור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולשון עצמי ולא תור אחרי לבבכם, זו מינות. הוא מוציא אני, מר מבבי וכו'. ואחרי זה, אחרי זנות, כעניין... אחרי לבכם זנות ביום שמשון. אולי זה לא ברור, אבל בואו נלך עוד מקום ברמב״ם. הרמב״ם הלכות עבוד הזרה, במקור 15, הלכות עבוד הזרה וחוקות הגויים וחוקות היים, יש לכאן 51 מצוות. אז כשהרמב״ם כותב הלכות עבוד כוכבים, 51 מצוות שם. אני לא אקרא את כולם. שתי מצוות תעשה ותשע וארבעים מצוות לא תעשה. וזהו פרטן שלא לפנות אחר עבוד הזרה, אל תפנו אל אלילים, שלא לתור אחר הרהור הלב וראיית העיניים. אז הרמב״ם מביא את הפסוק שלנו, הוא מביא את עניין לתור אחרי לבכם ואחרי עיניכם, והוא אומר, זה נמצא בהלכות עבודה זרה, בגלל שבן אדם שמתחיל לחשוב, נגיע לכל מיני מקומות, בסוף הדבר בן אדם יעשה עבודה זרה. למה? בגלל שהוא רק אחרי הלב ואחרי העיניים. בפרק ב' בהלכות עבודה זרה, רמב"ם מגיע לזה. וכל לאווים האלו בניין האחדים, והוא שלא יפנה אחרי עבודה זרה, וכל לפנה אחרי בדרך שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד, הוא שאסור לפנות אחרי במחשבה, אפילו לחשוב, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא לעלותה על ליבנו, לא לחשוב על דברים. Thought police. ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונמשך אחרי הרהורי הלב. ובני שדעתו של אדם קצרה, זה הרמב"ם האינטלקט הגדול, אפילו הוא לא אומר רוב אדם, שדעתו של אדם קצרה. עכשיו, ולא כל הדעות יכולות להשיג אמת על בוריון, לא כל אחד יכול באמת להבין. ואם ישך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את עולם לפי קוצר דעתו. הרמב"ם לא מאמין באינטלקט של האנשים. הוא אומר, אנשים עם המחשבות שלהם יגיעו לכל מיני מקומות מאוד מרחקים. כיצד? פעמיים יתור, תשימו לב שבאמת הוא, עוד פעם, הוא מפרש את הפסוק שלנו בפרשה, פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא. שמה הוא שמה אינו. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. פעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה אינה. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. ואין יודע המידות שידון בהם עד שידע האמת על בריאו. ונמצא יוצא לידי מינות על עניין זה, הזהיר התורה ונאמר בה, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי נכם, אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמר חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה, אף על פי שהוא גורם לאדם לתרדו מן העולם הבא, אין בו מכות. אז הרמב״ם פה, הוא באמת, כנראה, הוא סובר שאנשים מוגבלים, אנשים לא מסוגלים לחשוב היטב. אגב, אין להם את הכלים, ועוד פעם אני אומר, הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל עוד פעם אני אומר את זה, שמה שמפריע לרמב״ם, שהבן אדם, שבאמת הוא הולך אחרי לבבו, אז זה משפיע על מחשבתו. באמת זה הולך ביחד. לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ושאתם זה עם אחריהם. בגלל העיניים שלך ראו דברים, ויש לך תאווה, אז לפיכך, אז כבר תתחיל לעשות כל מיני מחשבות, ותגיד לידי כל מיני מסקנות לא נכונות. וזה, אני חושב, בסך הכל מה שהרמב"ם אומר פה, אבל יש נקודה פה שאני רוצה באמת להצביע עליו, שזה מביא אותנו לפרשה אחרת לגמרי, אבל אולי זה יציל אותנו מהבנה לא מדויקת של יש אנשים ברמב"ם. אז בואו נסתכל ברמב"ם במקום אחר לגמרי, ונבין את המחלוקת. אז עכשיו אני חושב שיש לנו את הכלים, אולי שנבין קצת מה באמת הרמב"ם רוצה להגיד לנו. הרמב"ם מתחיל את יד החזקה במקור 17, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, אנחנו רואים ששם השם י' כ' ו' נמצא שם, לידה. אז עכשיו מה שחשוב, עניין של לידה. מה זה לידה? זה עניין של דת. בן אדם יודע שיש שם מצוי ראשון. אז עכשיו אני רוצה פשוט לתלם מכל מה שכתוב אחרי זה שכבר ראינו. למה אני רוצה לתלם? בגלל שזה התחלה, זה התחלת הספר. ככה הרמב"ם מתחיל את משנה תורה. יסוד יסודות ועמוד החוכמות, לידה, שיש שם מצוי ראשון. אבל מה זה לידה? Knowledge. איך אני מגיע לדעת? אז אני צריך לעשות כל מיני מחשבות. אז כנראה, והוא ממציא כל הנמצא, וכל נמצאים מן השמיים בארץ, ומה שביניהם לא מצוי, אלא מעמיתת המצוי. אז בן אדם צריך באמת לדעת שיש כל אחד. בספר המצוות, הרמב״ם כותב ככה, ואגב, יש בעיה, שהמשנה תורה הרמב״ם כתב בעברית. אז בגלל שהוא כתב את זה בעברית או בלושן הקודש, אז אני יודע איזה מילה הוא השתמש, הוא כתב לידה. אבל בספר מצוות הרמב"ם כותב, ואתה אתחיל לזכור מצווה בעזרת שקי. המצווה הראשונה היא ציווי אשר ציוונו להאמין האלוקות. אז עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. האם יש הבדל בין לידה לבין להאמין? לידה זה אני יודע דבר. איך אני יודע דבר? אני יודע דבר בגלל שיש כל מיני הוכחות. אני חשבתי על ההפוך, אני הפכתי, עברתי כל מיני הוכחות. אבל מה זה אמונה? מה זה להאמין? אמין, אמין, זה, אני הייתי יכול להגיד, זה אמונה פשוטה. אז הרמב"ם מתחיל את המשנת תורה, ואומר, צריכים לדעת, לדעת שיש המצוי. מצד שני, בספר מצוות הרמב"ם מתחיל ואומר, להאמין אלוקות, ושנאמין שיש שם אלה. וסיבה הוא פועל לכל נמצאות, הוא אומר, יתברך אנוכי השם אלוקיך. אז פה באמת יש לנו שאלה, האם זה אמונה, אם זה לדעת, ואם יש הבדל ביניהם, או זה ממש אותו דבר. הרמב"ן, שאני מתאר לעצמי, גם כן ידע ערבית, אני מתאר לעצמי, אבל כשהוא מתייחס, הוא כתב השגות על ספר מצוות, כתב הרב מצווה ראשונה שנצווינו באמונת האלוקות, והוא שנאמין. אז זאת אומרת, הוא גם כן, לפניו, היה טקסט בדיוק כמו לפנינו, מישהו תרגם את זה לאמונה, וגם הרמב"ן קיבל את זה. אגב, הוא נכנס עכשיו לשאלה, האם אפשר לעשות ציווי על אמונה? או יש לבן אדם אמונה, או אין לו אמונה? איך אני, ובאמת, אחת השאלות פה, האם אנוכי זה אחד המתייג מצוות? האם יש מצוות עשה של אנוכי? או מצווה, אנוכי זה מציאות. זה מציאות, באמת אתה חייב לעשות את כל המצוות, או איך אני יכול לעשות, איך אפשר להיות מצווה אל אמונה, בגלל שאו שיש בן אדם אמונה, אין לו אמונה, ובאמת מה שמפריע לרמב"ן, שהבהג אמר שאנוכי זה לא מצווה, וזה באמת כל הקטע פה, הוא אומר שזה לא מצווה, זה מציאות, זה לא מצווה. אבל יש לנו בעיה אחרת, האם הרמב"ם מתייחס למצווה הראשונה כידע, ידע זה דבר שבא עוד פעם עם הסתכלות ואני דן בדבר ואני חושב על כל מיני מחשבות או זה עניין של אמונה. המחלוקת הזה, בוא נסתכל, אני מקווה שתענו את זה, דרך השם של הרמח"ל במקור 20, כל איש מצוות צריך שיאמין וידע. אז הוא כותב שניהם ביחד, שיש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי, והוא שמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא אלוקה ברוך הוא. אז מה הוא עשה? פה שיאמין וידע. אז פה יש איזשהו תהליך. צריכים להתחיל באמונה, אם מתחילים באמונה, אז בסוף של דבר תגיע לידע. אגב, יכול להיות שיש הרבה אנשים שיגידו להפך. אני רוצה להתחיל בידע, אני רוצה לדעת שיש אלוקים. אם אני יודע שיש אלוקים, אז אני יכול להגיע לאמונה. אבל מה זה להתחיל באמונה? אבל אני זוכר עוד פעם לעניין הזה של מה שאמרתי, של cognitive dissonance. הספינקה רבה, האדמור בספינקה, ב-21, ליקוטי אמרי יוסף, אכן לדרכנו נראה לי לומר, על פי מה שנודע, כי מקרי אמונה הוא להאמין במציאות השם יתברך, לידע ולאמין שיש אלוקה. אז זה מאוד מעניין, הוא קרא את הרמב"ם בדיוק כמו שאנחנו קראנו את זה, אבל הוא שם פה באמצע את עניין אמונה, להאמין. להאמין במציאות השם, לידע לו להאמין. אז זה לא רק עניין של ידע, זה גם כן עניין של אמונה. גם כן אצל האדמור מצ'רנובל, כל משפחת טברסקי, זה מצ'רנובל פה, ראשונה צריך לידע ולהאמין. אז עוד פעם, יש דבר מאוד מעניין, אני צריך לדעת, ואז אני יכול להאמין באמת שיש אלוקה וכו'. עבודת המלך זה רב קרקובסקי, רב קרקובסקי הוא היה דוד של רב סלוויצ'יק וגם כן של רב משה פיינשטיין, והוא מת גם בשואה, ורוב כתביו שלו נשרפו בשואה, זה רק ספר אחד או ספר מדע יש לנו היום, לידע שיש שם מצוי, וכן לקמן בהלך אבב דק לכתוב וידיעת, אז הוא יודע שיש עניין של ידע או אמונה, דבר זה מצוות עשה, וגם בעניין המצוות שבראש הספר כתב לידע שיש שם הלכה. ועין לרב מעשר הכח הספרדי, דתו דלכן דייק רבינו לכתוב לידע, ולא כתב להאמין, לפי שעיקר מצווה הוא ידי הידיעה האמיתית. אני צריך לדעת, כדרך שעושה אברהם אבינו, עליו השלום, אבל דרך דע את אלוקי אביך, אתה צריך להגיע לידע. אמנם בספר מצוות, עשה אחד, כתב רבינו, ציוונו להאמין באלוקות. אז יש הבדל בין אמונה לבין ידיעה. והוא שאמין שיש שם עליו סיבה, הוא פועל לכל הנמצאים, אולם כבר העיר הגאון רב חיים הלר, בספר המצוות החדש, שהוציא לאור, על פי כתב יד מינקין, כי בגוף הערבי כתובה מילת את כעד, אם מישהו יודע מה זה, מצוין, שבאמת יש לה גם מובן דת. ושפיר אפשר לתרגם, שציוונו בידת אלוקות, וכן הוא, ו- וכן והוא שנדע שיש עליו סיבה. אז הוא באמת רוצה להגיד שאולי, אולי אין כל כך הבדל ברמב"ם בין ספר המצוות לבין ספרים אחרים, יתאימו דברי רבינו בספר המצוות לדבר כאן. אז הוא טען שאולי הכל תלוי בתרגום. אגב, במקור 24, בשלטי גיבורים, אני לקחתי משפט אחד מתוך משהו הרבה יותר ארוך, ולא אמר להשכיל ולתבונן בידיעת האלוקים בדרך החכמה, אלא להאמין הייחוד על פי השמועה ועל פי הקבלה. אז השלטי גיבורים שאומר, הוא מביא את הקטע בשם אור זרוע הריאז, אז מה שהוא טוען, שיש מצווה של אמונה פשוטה, אין מצווה של ידע. ועוד פעם אני רוצה לחזור, מה ההבדל בין ידע לאמונה. אמונה, בן אדם, הרגשה, יש לי אמונה, אני צריך להסביר אמונה. אמונה זה לא בנוי על הוכחה. אמונה זה עניין שבלב. אבל ידע, לדעת שיש אלוקים, זה באמת, זה כנראה, או ככה הבינו את זה, שזה בנוי על מה שאני יודע, בדרך כלל לדעת משהו, זאת אומרת שיש הוכחה. אגב, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו כללי, וגם מי שלא מבין, עכשיו חיים יגיד לי שלא למדו את זה בחדר. אז לפני כמעט 200 שנה, כשאמנואל קאנט, כתב את הפילוסופיה שלו, הוא שינה את המושג של ידע. זאת אומרת, מה אני יודע לפני קאנט ואחרי קאנט זה שני דברים. לפי קאנט, דבר אמיתי זה רק דבר שאני יכול להוכיח במעבדה. אם אני לא יכול להוכיח זו אמונה, זה כבר אמונה או אמונה תפלה אפילו. זאת אומרת שאני צריך להוכיח את זה. מצד שני, אם אני מסתכל בתקופה של הראשונים, ושוב אני אומר, זה לא רק בעולם היהודי, זה כל מה שלפני קאנט, כשמישהו השתמש בעניין של הוכחה לדוגמה, proof, הוכחה, זה מסתבר, מסתבר בגלל שזה ככה נראה, אבל זה לא עניין של אני יכול להוכיח ולעשות את זה עוד פעם במעבדה, להראות שזה באמת המציאות. אז גם כן אנחנו צריכים לשים לב היום, כשהרמב״ם השתמש במילה ידע, זה לא מוכרח שהרמב״ם משתמש בביטוי שקאנט היה נהנה מאותו ביטוי. אגב, זה גם כן היה חלק מן הכפירה של כמה וכמה כופרים במשך השנים, בגלל שהם אמרו, היהדות לא יכול להביא הוכחות. אבל זה מעניין, זה הוכחות של המאה ה-18, זה לא, פשוט זה לא עניין של הוכחות של המאה ה-13. הכוזרים מביא הוכחות של מתן תורה, שאי אפשר להחזיר לעשות את זה במעבדה, ובבחינתו זה מסתבר, זה ככה זה מאוד מאוד הגיוני. אז עכשיו אני חוזר עוד פעם לרמב״ם, כשרמב״ם אומר שצריכים לדע, האם כל אחד ואחד צריך להיות פילוסוף, להגיע לכל מיני הוכחות פילוסופיות, להגיע לאמונה, או לא. אז על זה אני חוזר למה שראינו היום, בחלק הראשון, בגלל שאני חושב שעכשיו אולי נבין את הרמב״ם בצורה יותר מוצלח. תסתכל רק שנייה במקור 25, דרך פקודייך מצוות לא תעשה. זה ספר מצוות מהבני יששכר. ופה הוא אומר, אבל בספרו הרמב״ם הלז, שהכינו וגם יסודו לדיני התורה הישראלית, פתח דבריו, יאיר יסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי וכו'. היינו, עיקר החכמה היא רק לידע בידת אמונת אומן, ולא ציפר בדבריו לחקור ולעמוד על הידיעה, רק לידע היינו בקבלת האמיתית, אמונת אומן בלב המאמים, והוא חכמה נפלא שאז תהיה אמונה מבלי סוף. אז אני רוצה להצביע על משהו. אני היום הבאתי כמה וכמה מקורות מעולם החסידי, וכולם אמרו בפה מלא אותו דבר, שמה זה לידע? זה להאמין. ובאמת, יש אולי נטייה בעולם החסידי שאמונה, ואפילו אמונה פשוטה, כמו שראינו אצל השלטי הגיבורים, ועוד פעם, הוא אחד הראשונים. אבל מצד שני, יש אלה שמדברים על משהו אחר, לידיעה. אבל עכשיו, השאלה, מה הרמב״ם? מה הכוונה של הרמב״ם? האם הרמב״ם בעצמו האמין יותר לכיוון אמונה פשוטה, או הרמב״ם בעצמו הבין שאני צריך להביא הוכחות וכו' וכו'. ואני חושב, התשובה מאוד מאוד פשוטה, וזה באמת הנושא שלנו היום. כשהרמב״ם כתב, הלכות עובד כוכבים, לגבי האיסור של לא תתור חרי לבכם ורחניכם, הוא אומר שיש את מצווה, לא תעשה, שאסור לנו לחשוב על כל מיני אופציות אחרת. אגב, איך אני יכול להגיע להוכחה אמיתות של דבר אחד, אם אסור לי לחשוב על כל מיני אופציות אחרות? אז לפי הרמב״ם, פשוט, אני צריך לידה, ומה זה לידה? כנראה שכל אלה חסידים שהצבעתי עליו, שהם צודקים. אצל הרמב״ם, למרות שיש הרבה שמינים, אצל הרמב״ם זה ידע, אני צריך לדעת את זה והוכחה. אבל בכל זאת, הפסוק בפרשה שלנו, בוא נחזור על זה, זה באמת מה שהרמב״ם כתב בהלכות עבוד הכוכבים. עוד פעם, במקור 16, שם הוא אומר, שמוסרים אנו שלא להלוטה על ליבנו ולנסיח דעתנו לקח ונחשוב ונמשך אחרי הורי הלב משדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בריאו ואם ישך כל אדם במחשבות ליבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו אז כיצד פעמיים יתור אחר עבוד הזר פעמים יחשוב בייחוד הבורא שמהו, שמהינו, מה למעלה, מה למטה, וכו' וכו' וראינו את זה. ונמצא יוצא למינות על ינזי זיר תורה ונאמר בה, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי נכם מה שאתם זנים אחריהם. אז פה, בסופו של דבר, הרמב״ם אומר שחייב לנו לדעת שיש אלוקים. אבל הרמב״ם אומר שחייב לנו שיהיה לנו אמונה. הרמב״ם מצד שני אומר שאסור לנו לעשות כל מיני מחשבות. אגב, לפעמים בן אדם נמצא במצב של... הוא חייב להיכנס, הוא חייב לשאול שאלות. למה? בגלל שזה סכנת נפשות אצלו. הוא נמצא בעולם של כל מיני מחשבות. אגב, הרבה נוער היום, שיש איזשהו עניין אחד, אז הם פותחים את האינטרנט, והם מחפשים כל מיני דברים. ואגב, ברוב, סליחה שאני אומר את זה, מגיעים לשטויות. והסיבה שאני אומר את זה, בגלל שיותר מדי מהם דיברו איתי, ופשוט מוצאים כל מיני טיעונים, שהם בעצמם לא מבינים, אבל הם קראו את זה באיזשהו אתר. אנשים חושבים שלא תתור חרי לבכם, עיניכם שהם מזונים, שכל הבעיה באינטרנט זה עניין של הזנות, ולא להפך, זה גם כן אמינות, זה גם כן עניין של אמונה. יש כל מיני אתרים ששם בראש של בן אדם כל מיני שאלות, ושוב, אני אומר את זה עוד פעם, הם לא מבינים את רוב השאלות שהם שואלים אחרי זה, אבל ראו שיש בן אדם שאלה שחושבים שזה שאלה הכי טובה בעולם, וכשבן אדם נמצא במצבים כאלה, אז באמת יש עניין של דם מה שתפשיב לאפיקורס, וצריכים באמת לדעת איך לענות ולענות להם. ובעולם הזה זה עולם של המידע, של אינפורמציה, זה נמצא בכל מקום, וזה בהישג יד, וכל אחד יכול להגיע לכל מיני שאלות, ואנחנו צריכים לדעת איך לדעת. איך לענות לאפיקורס. אבל מצד שני זה מעניין, שלפי הרמב״ם אני חושב, זה טעות לחשוב שהרמב״ם אומר שהיסוד ידעו לידע, שזה באמת הלידע של אחרי קאנט, זה לידע עם כל מיני הוכחות וכו'. אצל הרמב״ם אני חושב, עולם החסידי פה צדק, שהרמב״ם אצלו עניין של אמונה ועניין של ידע, זה לא כל כך רחוק אחד מן השני, והרמב״ם עצמו חשב שרוב בני אדם אין להם את היכולת, באמת לחשוב ולהבין את הכל, באמת רוב האנשים לא קראו את כל הספרים כמו שהרמב״ם עצמו. אני חושב שהרמב״ם פשוט קרא את כל מה שהיה בהישג יד שלו, וכשהוא אומר שרוב בני אדם הוא כמובן לא מתייחס לעצמו, אבל הוא צודק, רוב האנשים אין להם היכולת. אז שוב אני חוזר לעצמי, אני חושב חלק הסיבה שאין להם יכולת זה בגלל שאמרתי לפני כן, זה בגלל לא תורך לבבכם ואחרי עיניכם, בגלל שהם העין הביא אותם לכל מיני תאוות, אז הראש כבר פועל בשביל התאווה. כשהראש פועל בשביל התאווה, אז מאוד 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 קשה להגיד לעצמנו אפילו מה אמיתי ומה לא אמיתי, בגלל שהיצע הרע זה כבר פועל את הראש, והראש עובד בשביל היצע הרע. וזה מצב שצריכים, לפחות אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, צריכים לדעת מתי זה באמת הרגש שזה מה שמביא אותי לאיזשהו מקום, ומתי זה האינטלקט. ואגב, לפעמים יש רגש מאוד מאוד חיובי. לפעמים יש לי רגש שזה הדת שלי ושל האבא ושל האמא ושל הסבא ושל הסבא, והם הימינו בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וזה מספיק, אני לא צריך להיכנס לכל מיני דברים יותר מזה. ויכול להיות שאמונה פשוטה כזה שקיים הרבה הרבה מצוות באותו אמונה, אבל מצד שני, בן אדם שכבר נמצא בעולם של כל מיני ספקות וכל מיני שאלות, אז בסדר, אז צריכים להתמודד גם כן עם השאלות. אבל אני חושב שרוב העולם מצטטים את הרמב״ם כאילו הוא אומר שצריכים לחקור וככה, אז בפרשת שלנו יש עניין, לא תתור אחרי לבכם ורכן איכם, שכמו שראינו, יש אלה שמבין את זה בזנות, יש לנו את הסיפור הזה במסכת מנחות, יש עניין של הזונה ויש עניין של רק בכיוון הזה. אבל הרמב״ם מבין את זה בצורה אחרת. הרמב״ם מביא שכל הזנות פה זה עניין של בן אדם מגיע למחשבות והבנות שלא קשרות, וזה באמת מביא את הבן אדם באמת לעולם של התוהו בבוא. אז בעזרת השם אנחנו נסתכל בציצית, ואנחנו זוכרים את השם אלוקיכם שהוציא אותנו מארץ מצרים, ואנחנו זוכרים שיש לנו כל שברא את עולם, ויש עניין של הציצית, של מציץ מקרחים, שקודש ברוך הוא מסתכל עלינו כל הזמן, שאנחנו מסתכלים על הציצית, וצריכים לזכור ציצית, שקודש ברוך הוא מסתכל עלינו כל הזמן, וזה באמת יעזור לנו נגד יצהרה, ואחרי שהיצהרה קצת יותר חלש, אז הראש שלנו יכול באמת לפעול כמו שצריך.